שלושה שיודעים. בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו רשת חדשה כאן בכל ישראל, ואנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם בפייסבוק כאן תרבות, וגם בפלטפורמת הפודקאסטים שלנו כאן עוד אודי באתר האינטרנט שלנו. ואנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 בבוקר, ואתכם הצופים של כאן 11 עד השעה 8. ויש לנו תוכנית מרתקת היום. כבר נמצאים איתי כאן באולפן דוקטור יונת אשחר, דוקטור להתנהגות הגות בעלי חיים וכתבת של מכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
בוקר טוב.
וגם דוקטור ארז גרתי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון. בוקר טוב לך.
בוקר נפלא.
ואנחנו עוסקים היום בקור. מדוע בקור? כי השבוע הוא אחד השבועות החמים בשנה. הטמפרטורה בחוץ היא כ-30 מעלות, או שמיד תגיע ל-30 מעלות, על פי התחזיות. מדובר בשבוע, אם לא הכי חם, אז חם מאוד מאוד מאוד. ואנחנו נעסוק כאן בקור כדי לצנן את האווירה אצלכם, וגם בעוד עניינים מדעיים, כמו למשל, היכן נמצאת היבשת העבודה? זילנדיה. האם ידעתם? שמעתם על היבשת הזאת?
שמענו.
שמעתם? מיד, אז יש דבר כזה, ובניגוד למילה יבשת מעט מטעה, כי מדובר במשהו שמתאר יובש, הבסיס הוא יובש, השורש הוא יובש, אבל היבשת הזו שקועה מדרת למים, משלחת בדרך ליבשת העבודה. נדבר, העבודה הזו, מיד נדבר על זה. וגם מדוע קוראים לחודש אוגוסט, אוגוסט ולאוקטובר, שהוא החודש השמיני למעשה, הוא הפך להיות החודש העשירי. ונעסוק בעוד עניינים, ונספר לכם שמי שעמל על המשדר הזה הם האורחים והמפיקים אבי שמאי וענת רחל אורי. תודה רבה לטכנאי יאיר ניומן, תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, וגם ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה. ואתם מוזמנים גם להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. רגע לפני שנקפוץ למים העמוקים והצוננים של המונח קור, בואו נתעדכן במה שקרה לפנות בוקר. בעוד אנחנו ישנו, או חלקנו ישנו והתעוררנו לשלל תוכניות בוקר, קרה משהו בתחום המדע והידע בתצורה של לוויינים.
נכון.
אז דוקטור ארז גרתי, מה קרה לפנות בוקר?
שני לוויינים שפותחו על ידי התעשייה האווירית, אחד מהם הוא גם ישראלי שלנו, הם ראו בהצלחה ונכנסו למסלול בחלל.
זאת אומרת, הם מקיפים, זה נחשב האטמוספירה, נכון? עדיין?
כן, הם עכשיו מקיפים את כדור הארץ, ולפי מה ששמעתי אתמול שסוכנות החלל דיווחו, בעוד תוך כמה ימים יתחילו להיות תמונות, בעוד שבועיים בטח ישחררו אותם.
מה המטרה של הלוויינים? זאת אומרת, מדוע משגרים לוויינים לחלל?
ספציפית, הלוויין האיטלקי, אני לא יודע,
האיטלקי הוא פשוט לוויין תקשורת.
לוויין תקשורת. זאת אומרת, לוויין שמעביר שידורים וכו'.
אבל הלוויין הישראלי זה למחקר בתחום החקלאות, אם אני לא טועה, שישרת בעיקר את ישראל, אבל לא רק.
אוקיי, אגב, מבקשים, הטכנאי שלנו, ירן יומן, מאוד בלחץ, כי את לא מספיק קרובה למיקרופון, אז הנה, בואי תדברי כמו תחנות, לא חשוב שמות אחרות, שמשדרות דיווחי תנועה.
דיווחי תנועה.
הנה, מעולה. יופי, אז הנה, גם הטלפון. הכל נשבר, הכל נשבר. רגע לפני שנתחיל, אנחנו עוסקים בקור. אז בואו נבין את המושג קור. אנשים יושבים כרגע בבית, צופים בנו, אני משער שרוב האנשים כרגע מזיעים, חם להם, אם הם לא מפעילים את המזגנים. מה זה קור? מה זה קור?
אוקיי, קור זה לא מונח פיזיקלי מדויק, אם כבר מדברים על חום או על טמפרטורה.
זאת אומרת, יש חום ויש אין חום.
יש פחות חום. גם בין חום לטמפרטורה יש הבדל, זה לא אותו דבר כמו למרות מה שאנחנו נוטים לחשוב. טמפרטורה זה למעשה איזשהו מדד פיזיקלי לאנרגיית התנועה של חומר. זאת אומרת, חומר זה דבר שזז, אטומים זזים, יש שם תנועה כל הזמן, תנועה הזאת מייצרת אנרגיה.
זאת אומרת, חום וקור זה משהו שקשור לתנועה של החלקיקים בתוך החומר?
כן, זה קשור לתנועה של החלקיקים בתוך החומר. גם אם אתה תיקח אטום בודד של מימן באמצע ריק וקום בחלל, גם לא יהיה טמפרטורה מסוימת מאוד 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 נמוכה, אבל תהיה טמפרטורה.
במה זה תלוי? בכמות התנועה שלו?
בתנועה שיש בו, כן, הוא לא באמת קופה אף פעם, אבל אם נניח היינו מצליחים לקחת אטום ולהביא אותו למצב שהוא קופה, אז זה היה אפס המוחלט, מתחת לזה לא יכול להיות.
וזה גם זהו, שיש קטע כזה, שיש טמפרטורה שאין קר ממנה, נכון? זה קטע כזה.
נכון, שזה אפס המוחלט, אפס מעלות קלווין, שבמעלות שלנו זה מינוס 273.15.
זאת אומרת, גבירותיי ורבותיי, אין יותר קר ממינוס 273.15. אין יותר קר מזה.
אין יותר קר, לא, שוב, על פי הגדרה של טמפרטורה, לא יכול להיות יותר קר, כי הטמפרטורה מוגדרת על ידי תנועה של החלקיקים, ואם החלקיק לא נע, אז...
פשוט אין תנועה, זה אפס תנועה של החלקיקים. וגם כשלי חם זה אומר שהמולקולות שלי בגוף, המולקולות שמהן הגוף שלי עשוי, הן זזות יותר או אנרגטיות יותר?
לא, כשאתה, מה שאתה מרגיש את החום זה משהו אחר, זה הגוף שלנו צריך להישאר באזור 37 מעלות, מבפנים, לא מבחוץ. ומה שאתה מרגיש זה למעשה חלק ממנגנון ויסות הטמפרטורה של הגוף שלך. הגוף שלך כל הזמן שואף לכיוון ה-37 מעלות, אם הוא מתחמם יותר, אתה מרגיש שחם לך, אתה מתחיל להזיע, מופעלים כל מיני מנגנוני קירור.
קירור, כמו למשל, הזעה, נכון?
הזעה, למשל, כן.
מנגנון מרתק, ואנחנו נעסוק גם נשמע מפיה של יונת על בעלי חיים וההתמודדות שלהם עם תנאים קשים במיוחד בכל מה שקשור לטמפרטורה וקור, נכון?
כן, אז גם בעלי חיים וגם אנחנו, שאנחנו בסופו של דבר בעל חיים, אז יש לנו
צורות התמודדות. עם כל הכבוד, בואי לא נזלזל בצופים ובמאזינים שלנו.
תשמע.
אנחנו בעלי חיים, את אומרת.
כן. מה לעשות?
יש לנו כבר שתי כותרות היום. כן. יש קודם כל 0 מוחלט מינוס 273 נקודה. 15. וגם זה שאנחנו בעלי חיים
כמובן. אנחנו בעלי חיים. זה לא רעיון מאוד מאוד חדש, אבל כן, מה לעשות?
בתאגיד השידור, אנחנו פה יכולים להצהיר על זה כרעיון חדש, כי אנחנו חדשים. כן.
אז כשבעל חיים, כמו אדם או כמו בעל חיים אחר, נתקל בטמפרטורה מאוד נמוכה, הדבר הראשון בעצם שאנחנו עושים זה שה... דם שלנו, אנחנו ממעטים לשלוח את הדם שלנו לאזורים החיצוניים יותר, לכפות הידיים, לפנים, כי משם נאבד החום. כשהדם שלנו, יש לנו הרבה דם באזור הידיים, אנחנו בעצם מאבדים את החום. ומה שקורה זה שכלי הדם בעצם מתכווצים, ובגלל זה אתה יכול לראות למשל, כשלאנשים מאוד קר, הידיים שלהם בדרך כלל יהיו לבנות למדי וקרות מאוד.
כי פשוט יש שם פחות דם?
כי פשוט בעצם, כן, כלי הדם מתכווצים ומשחררים פחות דם לאזורים החיצוניים
שזה
יותר.
שזה באמת מנגנון שמונע מאיתנו לאבד חום?
זה מונע מאיתנו, כן. זה בעצם שומר על החום באזורים החשובים יותר, שזה האזורים של מרכז הגוף שלנו, הלב, הקיבה, כל האיברים החיוניים האלה. זו גם הסיבה שאנשים שנחשפים לתנאים מאוד קיצוניים של קור, עלולות להיות להם קביעות קור, שזה בדרך כלל באזורים החיצוניים יותר, באצבעות, באצבעות של הרגליים, באף, באוזניים. זה הכל כדי לשמור על האיברים הכי חשובים, בעצם חמים.
אוקיי, אני עוצר אותך בנקודה הזו, אז אנחנו סרטטת את ההבחנה בין טמפרטורה לחום, נכון?
האמת, לא אמרתי מה ההבדל ביניהם.
אז זהו, אז בואו נשב על זה, וגם נשוויץ כדי להעלות את הרייטינג, כי אנחנו כרגע בכאן 11, והמלחמה לרייטינג מטורפת, אתה גם חמוש בשלג, שאתה תייצר כאן באופן פלאי, אתה לא רק איש מדע, אתה גם איש מטאפיזיקה, קורא בקפה.
אני אלזה.
קורא במטפחות, מיד נשמע גם שיר בדיוק. אוקיי, אז בוא סרטט לנו את ההבחנה באמת בין טמפרטורה לחום.
אוקיי, אז טמפרטורה, כמו שאמרתי, זה מדד לאנרגיה הקינטית, אנרגיית התנועה שיש בחומר.
קינטיקת התנועה, כן.
נכון. וחום זה מדד לסך האנרגיה שמועברת, לא שאגורה, אלא שמועברת ממקום למקום, מחומר לחומר.
זאת אומרת, יכול להיות מצב שבו אני אקלוט חומר, אבל הטמפרטורה שלי לא תעלה?
כל עוד זה, כן, עקרונית, כן. בוא נגיד שאצלנו בכדור הארץ יש קורלציה, יש מתאם בין שני הדברים, כן. אבל אפשר עכשיו על תנאים שלו.
אוקיי, אתה חמוש כאן במשהו שהוא בעצם שלג? אתה תייצר כאן באופן פלאי וניסי שלג מלאכותי?
נכון מאוד. יש לי פה חומר בשם סודיום פוליאקרילט. זה חומר שמצוי בחיתולים, זה חומר שהוא...
מהי אותה תרכובת באמת?
זה פולימר, זאת אומרת, זה שרשרת של אותה מולקולה שחוזרת עליה שוב ושוב 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 ושוב.
פולימר, השרשרות הארוכות הללו, של מה יש בשרשרת הזו מבחינה כימית?
מבחינה כימית, מולקולה בשם סודיום פוליאקרילט, זה מולקולה שהיא טעונה, שיש לה...
אוקיי, אז הנה הצופים, מי שרואה אותנו כרגע מוזמן לראות כמובן, ומי שמאזין לנו ברדיו אנחנו נתאר, אז אתה בעצם
עכשיו מה שקורה, מה שאני עושה
שפכת את האבקה פנימה, מזגת
שמתי כף אחת של אבקה ואני הולך למזוג קצת מים.
כמובן שהמתכון יופיע בסוף התוכנית.
אני נתחיל מערבב.
בבקשה, מערבב. אהבתי את זה שהשגנו לך כפית ואתה מערבב עם הצד השני של הכפית.
שנייה, רגע, עכשיו אני אוסיף עוד קצת מים. זה חומר שהוא סופח המון 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 מים, פי 200-300 מהנפח שלו.
זה מהחומרים האלה שסופחים מים ולא משחררים אותם?
ולא משחררים אותם.
ולכן יש אותם בחיתולים.
והסיבה, כן, הסיבה שהוא לא משחרר, זה בגלל שיש שם, זה חומר שהמים אוהבים, במרכאות אוהבים אותם, נדבקים אליו, הם נכנסים בתוכו.
וננעלים.
וננעלים, כמו ג'לטין, גם ג'לטין, סיפור דומה.
מעניין.
הנה זה עדיין ממשיך פה.
החומר הוא כמובן רעיל.
מאוד, לא.
אל תנסו את זה בבית.
אני אוסיף עוד מים, וזה בולע גם את המים האלה.
זה בעצם שאתה רואה שלג וכל מיני סרטים ותוכנות טלוויזיה, אם הם לא יכלו להציע את הצוות שלהם לאיסטר,
אתה רוצה להרגיש את זה?
כן, אז הם משתמשים בזה.
זאת אומרת, זה שלג מלאכותי גם בקולנוע.
כן.
כן. זה לא רטוב, כמו שאתה מגיד, זה יבש. המים
כלואים לפני. המרקם הוא בין מלח לסתם משהו מגעיל. אוקיי, וזהו? זה השלג המלאכותי.
זה השלג המלאכותי.
עכשיו נכון לנו לפזר אותו באולפן?
לפזר אותו וכן, לעשות קריסמס.
אוקיי, אז אנחנו ממש עוד מעט נעסוק גם ביבשת העבודה הזילנדיה, נעסוק גם בשמו של החודש, שהחל כבר אוגוסט וכולי. אז אנחנו כאן עם תוכנית מרתקת במיוחד שעוסקת בקור. נמצאים איתנו גם דוקטור יונת אשחר, שתביא לנו גם את הזווית של בעלי החיים בכל מה שקשור להתמודדות עם קור, ומסתבר שגם אנחנו בעלי חיים, ולכן גם את הזווית שלנו.
גם שלנו.
אז זכותך להעליב אותנו כמובן, וגם דוקטור ארז גרתי, ראש תחום תקשורת המדע, שכבר עדכן אותנו בקשר לשיגור שני לוויינים לפנות בוקר, לוויינים שקשורים אלינו, למוח היהודי, ישראלי.
פיתוח ישראלי.
איזה כיף. כן, וממש רגע לפני שנדבר על היבשת העבודה זילנדיה, אנחנו ראינו כאן סוג של ניסוי באולפן, או הפקה של שלג מלאכותי, כפי שיונת, את אמרת, שכך גם מייצרים הרבה פעמים בהוליווד.
בהוליווד, אם אין לך תקציב ללכת למקום שבו יש שלג ממש, אז זה יכול להיות תחליף.
החומרים האלה שוודאי הם יקרים יותר מלנסוע למקומות שבהם יש שלג. החומר עצמו שהצגת, מה שמו?
סודיום פוליאקרילט.
אז זהו, נספר לכם שמדובר בשרשרות, זה פולימר. זאת אומרת, פולימר זו שרשרת של מולקולה שחוזרת על עצמן, נכון? או כמה מולקולות שחוזרות על עצמן. מאוד ארוכות, שמכילות C, פחמן, H, מימן, וגם נתרן וחמצן, נכון?
אם יורשה לי להרחיב, יש לה את השלג.
רק תתעלם ממני כשאני אסדר את המיקרופון ואכוון אותו בדיוק לפה שלך.
אוקיי. יש את השלד הפחמני שמחזיק את המולקולה הזאת, כל ה-CH2 האלה שדיברת עליהם.
זה השלד הפחמני.
אבל זה החלק הפחות מעניין. החלק היותר מעניין זה האזור של החמצן, שהוא מאפשר, הוא למעשה זה שמאפשר את הקישור של המים, את ההידבקות של המים. המים הם מולקולה שהיא קוטבית, זאת אומרת שהמטען החשמלי שלה מחולק בין חלק אחד לחלק שני. מולקולה הזאת של השלג המזויף, של הסודיום פוליאקרילט, גם שם יש להם רכיב שהוא קוטבי, ולכן הקוטבי נמשך לקוטבי, והמים נכלאים שם.
והמים לא משתחררים, אני לא יכול לחלוב בחזרה את המים משם.
אתה יכול לעדות אותם, זאת אומרת, אתה יכול לתת לזה להתייבש, ולשים בשמש או בתנור.
וכך שוב ושוב.
וכך שוב ושוב.
ואיך אנחנו משיגים את החומר עצמו, את האבקה המסקרנת הזו?
מזמינים באינטרנט פייק סנו. שלג מזויף. או אפשרות שנייה לקחת
מלאכים. זאת אומרת, בדארקנט, באתרים של וודו?
כן, אפשרות אחרת.
זה חוקי? זה חומר חוקי?
חוקי לחלוטין, בטוח. ואפשר גם לפרק חיתולים, זה נמצא שם בכמות קטנה, אבל...
אז קדימה, קנו חיתולים במחיר גבוה, בדרך כלל, נכון? פרקו מעט מאוד מן החומר הזה, או שתשמרו את זה לילדים שלכם, גם זו אפשרות.
זה אפשרות.
גם, כן. טוב, אנחנו נעסוק בעוד עניינים שקשורים במדע וידע, והנה בסוף השבוע האחרון קבוצת מדענים יצאה מאוסטרליה למסע של בערך כחודש, וזה כדי לגלות את סודות היבשת השמינית של כדור הארץ. שוב, יבשת זו מילה בעייתית כי השורש הוא יבש, ולא מדובר במשהו יבש או באזור יבש, כי מדובר ביבשת שנמצאת מתחת למים, היא תבועה מתחת למים מיליוני שנים. אז על היבשת זילנדיה, שממש נשמע לי מדע בדיוני, אנחנו נשמע מפי פרופסור יוסי מרד מאוניברסיטת חיפה. בוקר טוב.
בוקר אור.
יש יבשת שלא ידענו על שמה, לא, אנחנו לא מכירים את זילנדיה.
אנחנו לא מכירים, ומאוד מעניין המחקר הזה. וזה לא אזור שהיה יבשת וחזר מתחת לפני הים, אלא יבשת שלא הגיעה לפרקה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על ההבדל, מהו ההבדל בין הים והיבשה? ואנחנו יודעים שהעומק הממוצע של כל הימים הוא בערך 4,000 מטר מתחת למפלס המים הנוכחי, והיבשות בערך קילומטר אחד מעל המפלס הנוכחי. ישנו הבדל עקרוני בין ים ויבשה. וההבדל הזה זה שכבה של בערך 10 קילומטר של סלע שנקרא גרנית, שאנחנו מכירים אותו ממטבחים.
גרנית, כן.
והגרנית הזה...
מה שאנשים קוראים בלשון העם שייש, בדרך כלל זה לא שייש, נכון?
נכון, כן. נכון מאוד, נכון מאוד. לעומת זאת, קרקעית הים בנויה מבזלת, כמו שאנחנו מכירים מרמת הגולן. הבזלת יותר כבדה מהגרנית דרך ב10%.
אוקיי.
לכן הגרנית שנמצא בתשתית היבשת, הוא משמש כמו חגורת הצלה, ומרים את היבשת כלפי מעלה.
אוקיי.
הצטברות הגרנית בתשתית היבשת, זה תהליך שלוקח זמן, הוא צריך להגיע להבשלה. באזור של זלנדיה, התהליך התחיל לפני כ-100 מיליון שנה, וכנראה שהוא נתקע באמצע והוא הפסיק.
אז רגע, היבשת הזו מעולם לא הייתה מעל לפני המים?
כנראה שזה המצב, אבל עכשיו יבדקו ונדע.
אז זו אחת מהמטרות של אותה משלחת שיצאה כבר לעבר כן. היבשת?
כן, כן, זה אוניית כדוח שיוצאת להפלגות של חודשיים כל פעם.
עכשיו, כמובן שאנחנו כאן כדי להעלות את הרייטינג, אנחנו נשאל את שאלת השאלות, האם לא מדובר ביבשת אטלנטיסט שבעצם מותגה מחדש? העבודה?
הסיפור הזה של אפלטון הוא ידוע וכנראה שהוא לא נכון. הבסיס שלו זה האירוע שקרה בסנטוריני לפני 3,600 שנה כנראה, שבו שני שליש מהאי, אולי אפילו יותר, הפכו לאבק בין לילה. בין לילה, שני שליש מהאי הפכו לאבק. ואנשים ראו את זה. זאת אומרת, ישנו יישוב שנמצא שם ונחפר על ידי ארכיאולוגים, נמצא שם אוכל על השולחנות, אבל לא נמצאו גביעות כמו שמצאו אחר כך בפומפי ובהרקולניום.
אוקיי.
זאת אומרת, אנשים היה להם זמן לרוץ לסירות שלהם ולספינות שלהם בים, כן. ולברוח ולראות את האיש שעליו הם חיו הופך לאבק. זה דבר לא נורמלי.
לגמרי. אז בואו נחזור ברשותך ליבשת זילנדיה. אז מה כן. בעצם באמת הופך רצועת אדמה שנמצאת מתחת למים ליבשת? יש משהו...
ההצטברות כן. ישנה... מאחר, אנחנו יודעים שבמרכז האוקיינוסים ישנו רכס שהוא הר געש ענק, שהאורך שלו בערך 70 אלף קילומטר, שכל הזמן, בקצב גיאולוגי כמובן, פולט בזלת.
אוקיי.
ואז קרקעיות האוקיינוס מתפשטות. אם הן מתפשטות במקום אחד, הן צריכות להצטמצם במקום אחר, כי כדור הארץ זה לא בלון.
אוקיי.
אם זה גדל במקום אחד, זה מצטמצם במקום אחר. ההצטמצמות הזאת היא שקרקעית האוקיינוס נכנסת מתחת היבשות, מתחת הסלע הכבד, נכנס מתחת הסלע הקר, וכשהוא נכנס לעומק פה, פוקדים אותו כל מיני תהליכים שקשורים לחום ולחץ שלא ניכנס אליהם. אחד התוצרים של התהליך הזה של הקבורה שהקבורה של קרקעית הים הוא ייצור גרנית. ואז הגרנית הזה הולך ומתפתח בתחתית בתשתית היבשת ומרים אותה למעלה. אם התהליך יימשך בלי הפרעה כמה מאות מיליונים של שנים, היבשת תצא החוצה.
אז אם, כן, אוקיי.
אם התהליך הזה משום איזושהי סיבה ייפסק, אז היבשת תתחיל לעלות ותתקע באמצע.
והחוקרים האלה שיצאו מאוסטרליה לעבר היבשת, זו בעצם המטרה של המשלחת הזו?
כן, המטרה היא לדעת אם אכן זה תהליך שנתקע באמצע, או שנוצר שם סוג של סלע שלא אפשר אפקט של חגורת הצלה, כמו גרנית, אלא סלע יותר כבד, והתהליך הלך רק חצי דרך.
ואיכן נמצאת היבשת הזו למי שמאיתנו רוצה לצלול באזור?
זה גוש של סלעים, שניו זילנד עצמה מהווה כ-10% ממנו, והכיוון שלו הוא למי צפון מערב לדרום מזרח.
אוקיי, טוב, זה היה...
0.5 מיליון קילומטר מרובע בערך.
לא מעט. טוב, זה היה מרתק. אני רוצה להודות מעומק הלב לפרופסור יוסי מארט מאוניברסיטת חיפה. תודה רבה על הדברים האלה.
בבקשה.
אנחנו ממשיכים ברשותכם לעסוק כאן בקור, פחות בחום, יותר בקור. הרגע ראינו כאן גם שלג מזויף ודיברנו על האפס המוחלט. אולי נשתמש בדוקטור יונת אשחר כדי לדבר, דיברנו על אפס, אבל גם בארבע מעלות רובנו יודעים שמשהו מעניין קורה למים, נכון?
קורה, כן.
כן.
האנומליה של המים.
כן. כי בעצם... האנומליה או הבלגן של המים? מה קורה בארבע מעלות?
קודם כל בוא נגיד מה קורה לחומרים שהם לא מים. רוב החומרים ככל שהם מתקררים, ככה הם נהיים בעצם צפופים יותר וקטנים יותר. בעצם ככל שאתה מקרר משהו, ככה הנפח שלו יורד.
הצטופפות בעצם של החלקיקים, התקרבות.
עובד גם על בני אדם, כי הם עושים ככה, ומתקברים את עצמם,
זהו. שגם פיזית אנחנו באמת מתקפצים.
אבל זה פחות קשור. המים לעומת זאת, ברגע שהם יורדים, ברוב, במעל ארבע מעלות הם מתנהגים יפה, כמו כל חומר אחר. מחממים אותם, הם מתפשטים, מקררים אותם, מתכווצים. בארבע מעלות זה מתהפך.
משהו קורה, כן, הפוך מה...
בעצם המים, שכמו שארז אמר קודם, הם מולקולה קוטבית. כן. זאת אומרת, יש להם חלק אחד שהוא חיובי יותר, וחלק אחד שהוא שלילי יותר, יש להם איזשהו מטען חלקי. הם בעצם מסתדרות בצורה של מעין רשת, בצורה מאוד מסודרת, ויוצרות מרווחים קבועים ביניהם. ובגלל הסידור הזה...
זה קורה בארבע מעלות.
זה קורה כשיורדים מתחת לארבע מעלות.
כן.
ועוד יותר כשיורדים מתחת לאפס מעלות, ובעצם המים קופאים בסידור הזה, שזה קרח.
וזה מה שמס... כן.
הסידור הזה בעצם גורם להם להיות מרווחים יותר.
זאת אומרת שהנפח של מים עולה בארבע מעלות?
זאת אומרת שמארבע מעלות הנפח שלהם בעצם קצת עולה, בהשוואה לנפח שלהם קצת מעל ארבע מעלות. מה שזה גורם לזה, זה שזה בעצם קרח הוא צפוף פחות ממים. זאת אומרת, זה במקום שהקרח הקר יותר... בדיוק.
כן.
במקום שקרח הקר יותר יהיה צפוף יותר ומכוות יותר, הוא בעצם צפוף פחות. עכשיו, וזאת הסיבה שקרח...
למי שפספס אולי, כי ההסבר נשמע לו אולי מעט מורכב, בארבע מעלות קורה משהו מאוד מיוחד ולא צפוי למים, כפי שאמר, נכון? הנפח של מים בארבע מעלות גדול יותר מנפח של מים...
נפח מחמש מעלות.
וזה מדהים הדבר הזה.
וזה בעצם גם, כשחושבים על זה, זה מה שמאפשר לחיים להמשיך להתקיים, למשל באגמים קפואים.
כי מה?
כי הקרח הוא לא... אין בעצם קרח שנוצר ושוקע למטה ומקפיא את כל האגם.
אלא רק החלק העליון קופה.
רק החלק העליון קופה, הוא צף על פני המים. כל החלק העליון של האגם קופה. אבל מתחת לזה, המים הצפופים יותר, שהם באמת בעצם החמים יותר מהקרח, הם כבדים יותר, אז הם אלה ששוקעים למטה. ונוצר לנו מצב שבו יש מים חמים יותר, מתחת לקרח, עכשיו... ודגים מסוגלים להמשיך להתקיים במים האלה מתחת לקרח כל החורף בהרבה מאוד מקומות.
אתה מים שלא מתנהגים בצורה צפויה, יש יתרון עצום לאנומליה הזו של המים. עכשיו, כן יש בעלי, את מכירה בעלי חיים שמסוגלים להתמודד עם קור עד כדי כיפאון מוחלט, לא?
כן, יש בעלי חיים, יש צפרדע אחת, למשל, שפשוט קופת. זאת אומרת, הלב שלה כמעט אחותי מפסיק לפעום,
כן.
והיא פשוט, ואם היית רואה אותה, אמרת, טוב, הצפרדע הזאת היא מתה, קפאה, מה לעשות? אמרת,
הופכת לקרטיב, לארקטיק. אסור ללקק כמובן, כי זה מעורר הזיות.
לא כדאי ללקק, זה דווקא צפרדע הזאת, נראה לי זה בסדר, עדיין לא הייתי מלקקת אותה.
טוב, את ממליצה למאזינים ולצופים ללקק צפרדעים קפואות.
כמובן.
קחי את זה, התביעות זה למכון דוידסון, או לאישית, כן.
לא, 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 אליי לשם.
אבל הצפרדע באמת קופת לגמרי.
הצפרדע נראית לכל דבר כאילו היא מתה וקפואה.
ותהליכי החיים שם אכן נפסקים?
ותהליכי החיים אכן נפסקים זמנית, כי כשהאזור מפשיר, בעצם גם היא מפשירה. יש לה מנגנונים מיוחדים שמונעים מגבישי קרח להיווצר בתוך התאים. כי זה הדבר שהורג אותך בעצם.
זו הנקודה המעניינת, כי גם אנחנו יכולים לקפוא, הבעיה היא שכשאנחנו מפשירים, אז מה שקורה, התאים עצמם מתמלאים במים שהופכים לקרח, נכון?
כן.
מה שבסופו של דבר קורע את התא.
כן, פשוט ברשות הורס את התא, פיזית. והבעלי חיים שמסוגלים לשרוד קפיאה, באמת יש להם בתאים שלהם כל מיני חומרים שמשמשים כנוגדי קפיאה.
מין אנטיפריז כאלה?
אנטיפריז.
והם מצליחים להתמודד עם זה. האם אנחנו לא יכולים לגנוב מהם את התכונה הזו בעזרת הנדסה גנטית, וגם לייצר מצב שבו אנחנו נקפיא את עצמנו, ואז נפשיר את עצמנו? במקרים של כמובן מחלות וכו'.
יש היום הרבה אנשים שמאמינים שיש את הרעיון של הקפאה, שמה שאמרו שוולט דיסני עשה, ואני לא בטוחה שזה נכון.
אני גם חושב
שזה סוג של אגדה.
אנשים שמקפיאים את הראש שלהם?
שמקפיאים את הראש שלהם, או את כל הגוף שלהם, בהנחה שבאיפשהו בעתיד אנחנו נלמד לרפא כל מחלה שיש להם, ואפילו מוות.
ווודאי נדע להפשיר אותם.
ואו, כן. ואז נדע להפשיר אותם, כי זה גם חשוב, כי כרגע האנשים האלה, צר לי להגיד, מתים.
מתים. כן. זהו. זהו, אנחנו ברשותך. דוקטור ארז גרטי, אנחנו נשאל עוד שאלה אחת, ואז נעבור לניסוי מרתק באולפן הזה, שערו איתנו. על פי מה שמקובל לחשוב בציבור, שלנשים קר יותר מלגברים. אתה מכיר את ההנחה הזו? יש הרבה מאוד סטנדאפיסטים שחוגגים על התובנה הזו, ההבחנה הזו. זה נכון או ש...
זה נכון, אבל. זאת אומרת, זה...
האם אני בהופעת הסטנדאפ יכול לומר, מה הקטע?
סטטיסטית זה נכון.
אוקיי.
זאת אומרת, בממוצע לנשים מרגישות יותר קור, יותר רגישות לקור מאשר גברים.
אבל יש קשר סיבתי בין הג'נדר לבין הטמפרטורה, כי אפשר באותה מידה אפשר למצוא קשר בין אנשים שהשם שלהם מתחיל באות ד' לבין קור.
אז זהו, יש כל מיני סיבות. סיבה אחת זה הקצב חילוף חומרים, שבממוצע אצל נשים אולי פחות מהיר נוצר פחות חום, ולכן הן רגישות יותר לקור. סיבה אחרת זה עניין של אחוזי שומן, ששומן הוא מבודד ועוזר לנו לשמור על החום. סיבה שלישית זה יכול להיות אולי הקשר בין...
רגע, זאת אומרת שנשים שמנות יותר, זה העניין?
לא, להפך דווקא הייתי אומר, אבל מבחינת ה...
תמשיכו, חברים, נוצר פה קונפליקט, הרי זה זהב, זה זהב מבחינת רייטינג. כן, בבקשה. תמשיכו לריב, תמשיכו להקנית.
בממוצע ל... לא, אבל ברצינות בממוצע לנשים יש...
אחוז שומן יותר גדול, אבל שיהיה גם איפה הוא נמצא ואיך הוא מחולק. זה גם, יש עניין של השטח פנים ביחס לנפח של הגוף, ויש גם עניין חברתי, שלמשל אם ניקח משרד הייטק ממוצע, מזגן כמובן דולק שם, ואיך גברים באים לעבודה בקיץ, איך נשים באות לעבודה בקיץ, הרבה פעמים הלבוש הוא... גם זה יכול להיות חלק מהסיבה.
זה הרבה מאוד סיבות שבסופו של דבר...
וזה מוביל לזה שבממוצע לנשים הן מרגישות יותר קור. דרך אגב, משהו מעניין נוסף, מחקר מלפני איזה שנתיים, אני לא טועה,
כן.
גילה שהנוסחה של הוויסות טמפרטורה במזגנים, היא מבוססת על פרמטרים גבריים, וזאת אולי סיבה שלנשים קר יותר במשרד.
כי מי שמגדיר את הטמפרטורה ואת התנאים?
מה שהגדיר את אותה נוסחה, זה על בסיס גבר במשקל 70 קילו, אם אני לא טועה.
אז השאלה אם אתה קורא לשינוי המצב או שלא?
אני בעד כמה שיותר מזגן ו...
אז אתה לא בעד... לא בעד שוויון, את רוצה להגיב?
אני בדרך כלל מאלה שחם להם במשרד, אצלנו לפחות, אבל...
טוב, תלוי מה הטמפרטורה במכון דוידסון.
הסטטיסטיקה מורכבת מפרטים.
כן. אוקיי, תודה רבה לכם על השיחה הזו, ואנחנו כרגע רוצים לערוך ניסוי עם דוקטור מולקולה, והפעם שם הניסוי הוא עפרונות קטלניים 5. אני מקווה שהשם של הניסוי הוא לא מעיד כמובן על התוצאה שלו, וודאי הרס האולפן אם הוא ישתבש. בכל מקרה נאמר בוקר טוב לדוקטור מולקולה.
בוקר טוב, מה נשמע?
בסדר, תמיד שמחים לדבר איתך, אני נמצא כאן עם דוקטור יונת אשחר ודוקטור ארז גרטי. אנחנו נערוך כאן ניסוי, ודאי עבור מי שצופה בנו בכאן 11, אבל גם עבור המאזינים שלנו בכאן תרבות, נתאר להם מה קורה. אז מה הניסוי הזה אמור להוכיח, ואיך מבצעים אותו?
טוב, אז קודם כל, אהבתי את השם, אני אקח אותו לידי השם הקבוע עכשיו. רציתי לומר לך שיש לך את הסקית טנביצ'ים שם, נכון?
כן, הנה, מיד הוציא אותה.
נכון, אז סקית טנביצ'ים, אולי עכשיו החופת הגדול לא כך משתמשים בה, זה הזמן לעשות ניסוי איתה.
סקית, אגב, משהו שאנשי סאונד מאוד אוהבים, שימו לב, גם בדרך כלל בהופעות, הרבה פעמים יושב בשורה ראשונה מישהו עם ביסלי, ואתה יודע מה ששומעים כן, סקית!
אוקיי, סקית. אז תשמע, הסקית הזאת עשויה מפלסטיק, זה סוג של פולימר, ויש בה משהו מדהים, אני רוצה שתמלא אותה במים.
מיד. שים לב, עבדנו שעות כדי להסיר את התווית, כדי שחלילה לא תדעו אילו מים אלה. רגע, הנה, מילאתי במים. או, יש חורים בסקית. רגע, יש כאן... טוב שאני לא מוביל דגים. רגע, יש כאן אבל עוד סקיות, אז רגע. אוקיי, כי כמובן שבאופן טבעי, האפרונות שמיד נשלוף מכאן, היו ביחד עם הסקית. הנה, סקית נוספת. בואו נראה. כפי שצפיתי, יש פה הרס מוחלט של האולפן. אני מקווה שקברניטי הערוץ ותאגיד השידור הישראלי לא...
קצת שלג מזויף לספוג את זה?
יש הרי פה שלטים בכל מקום, אין להכניס מים לאולפנים, לא אוכל. הנה, כאן אין, אבל רגע, אני מיד אבצע כאן פעולה בשידור, והיא לנקות את האולפן ברשותכם, אין מה לעשות. כן, הנה אנחנו סופגים באמצעות פולימר. סתם, אני כבר ממציא.
יש לנו פה הרבה.
הנה, נכון, אתה יכול לשפוך כמו את הפייק שלג הזה. אוקיי, בבקשה. אוקיי, אז הנה, האולפן נקי, גם הרווחנו פה ניקיון באמצעות מים. הנה, אז יש לי כאן שקית שמכילה כמעט דג זהב, שקית שמכילה מים, בבקשה, שקית רגילה.
כן, בסדר, הכל בסדר.
כן, כן, מושלם.
ויש לך שמפרונות מחודדים?
מפרונות מחודדים, שקית מים, הפעם לא מטפטפת, כן.
יופי, זה כל מה שצריך. עכשיו, אתה תיקח עיפרון אחד, ביד אחת אתה מחזיק את השקית,
נכון.
ביד השנייה את העיפרון,
נכון.
ואתה הולך להחדיר את העיפרון לתוך השקית, אוקיי? ואתה אמור להכניס את זה פנימה ושהמים לא ישפכו החוטה.
טוב, אני לא שולט במה שיקרה עם המים, אבל ננסה. וואו, די!
כן, וגם יוצא מצד שני.
די.
כן, כן.
וואו, זה באמת לא... בניגוד לשקית הקודמת, שלא יש שום... די, די מדהים, שימו לב. גבירותיי ורבותיי, נתאר את זה עבור המאזינים שלנו. לקחתי שקית סנדוויצ'ים או כריכים רגילה, מילאתי אותה במים, ולא חשוב של איזו חברה, וכשתקעתי או נעצתי עיפרון בשקית עד לצד השני, אכן השקית לא מטפטפת. ככה כמובן אפשר לייצר בבית קלמר משקית וממים. מאוד נוח, איזה יופי.
ביקור לשקיות. עכשיו, הקסם של הדבר הזה קשור לשקית בעיקר.
איך זה בעצם לא מטפטף?
בגלל שהשקית עשויה מפולימר. הפולימר עשוי ממולקולות מאוד מאוד גדולות, ומאפשרות לו הרבה הרבה גמישות. ולכן כשאתה מכניס את השיפוט פנימה, זה קצת כמו צמיגים של אוטו שיש בהם גמישות כזאת, שכשאתה נכנס מסמר פנימה, האוויר לא יוצא החוצה. זאת אומרת, אתה משתמש בגמישות של הפולימר של השקית, וזה כל הסוד נמצא בתוך הדבר הזה. אני ממליץ לכל הילדים לעשות את זה.
האמת ש...
בעלייה לכיתה א'.
כמובן שכמו בכל ניסוי נאמר, אל תנסו את זה בבית, אבל אתה אומר שכן אפשר לנסות את זה בבית.
אני אומר, תנסו את זה בבית של מישהו אחר.
ואם אני אכניס עוד עיפרון פה בכל...
כן, כן, לך על זה.
די, נו, בואו.
כמה שאתה רוצה, תעשה מזה כיפול.
די.
וואו, וואו! כן, כן. אז אתה יכול
להכניס המון דברים, הרסנו את האולפן. טוב, כן, כן, אנחנו מיד בעצם אין מי שינקה פה מלבד המגישים עצמם, אז מיד אני אנקה כאן את האולפן. תודה רבה לדוקטור מולקולה על הניסוי המדהים הזה. האמת שכשהעיפרון יצא מהצד השני, זה באמת עובד, זה באמת לא מטפטף, השקית לא מטפטפת.
נכון, נכון. עכשיו זה מעל הראש של מישהו, וכשמוציאים את העיפרון זה כן מטפטף.
כן, טוב, זה נלמד לא בשידור. אז אנחנו רוצים שוב להודות לך, ומיד נשמע שיר. בזמן השיר אנחנו נקווה שהציבור פחות יראה את העובדה שאנחנו ננקה פה.
יש אגב ניסוי דומה עם בלון, עם בלון ומסרגה.
שמה?
אם אתה מחדיר את המסרגה דרך האזור הכהה יותר של הבלון, איפה שהוא... הרי הבלון, כשאתה מנפח אותו, אז יש לך את האזור שהאוויר נכנס והבלון מתנפח, אבל ליד הפייה זה נשאר עדיין טיפה כהה, או ליד הפייה, או
צפוף עדיין.
זה עדיין צפוף, יש יותר מרחב גמישות, כמו שדוקטור מולקולה אמר.
וגם אם אני תוקע מסרגה בבלון במקום הצפוף, עדיין הוא לא יתפוצץ.
הוא לא יתפוצץ. אפשר למרוח את זה קצת וזלין או סלוטי בשביל לוודא שהניסוי הזה יעבוד.
או בטון מעט, או פלדה, ואז
זה לא יעבור.
אוקיי, אנחנו עוסקים בקור, כי אנחנו ככל הנראה בשבוע החם בשנה. דיברנו על היבשת העבודה זילנדיה שנמצאת מתחת למים, לא שקעה אלא פשוט נמצאת שם מתחת למים. אנחנו מיד נדבר גם על שם החודש אוגוסט, ואנחנו מדברים על שלל עניינים שקשורים בקור ובחום. ערכנו כאן ניסויים באולפן ממש ברגעים אלה. יונתן ג'אט, לשעבר גאט, כוכב תאגיד השידור הישראלי, נכנס לאולפן, אז כמובן נקדם אותו באמצעות המנגינה שהוא הולך איתה בדרך כלל. בבקשה יאיר, נגן לו את האנדר. מזהה?
מטריקס?
Yes. טוב, האמת היא שאנחנו נקשר את זה גם למה שקרה אתמול, או מה שצוין אתמול. אתמול תשעה באב, הוא יום חורבן בית המקדש הראשון והשני, ועל פי אחת המסורות ביהדות, אתה יכול להשאיר את זה כאנדר עד כולל בחדשות, זה יפה. על פי אחת המסורות ביהדות, המשיח שיבוא, המשיח עדיין לא הגיע, זה עדיין המצב כרגע, נכון לשעה זו. אבל בכל מקרה, המשיח נולד או ייוולד בתשעה באב. זאת אומרת, לא יודעים מתי הוא יבוא, אבל יודעים מתי נחגוג לו יום הולדת. עכשיו, אנחנו נדבר על המשיח לא הספציפי ביהדות, אלא באופן כללי, כי משיח קיים לא רק ביהדות. שוב, דמות של אדם שנבחר על ידי האל, אמור לגאול אותנו בכל מובן אפשרי. אם כן, דמות משיחית קיימת לא רק ביהדות, כמובן גם בדתות אחרות, וגם בדת הצלולויד. בקולנוע, בעצם גם ניאו מהמטריקס הוא סוג של משיח, ולא רק ניאו מהמטריקס, אנחנו רוצים לומר בוקר טוב למשיח של תאגיד השידור הישראלי, יונתן ג'אט בן דוד.
בוקר טוב, דודו.
איזה מוזיקה יפה, המטריקס, אה?
מאוד.
כן, הנה, שומעים אותה מיד, אנחנו נגביר, זה בעצם שני
אתה בונה,
טונים.
אתה עושה לי בילדאפ. אתה
מטורף לגמרי, ופה כן. מתחיל האקשן.
נכון.
פה היא רצה על הגג. I know kung fu. וואו, סרט מופלא הראשון. אוקיי, אז בקולנוע יש לא מעט משיחים. זה כמובן, יש הרבה מאוד אלמנטים דתיים בקולנוע. אנחנו יודעים שלמשל סיפור סופרמן המקורי הוא סוג של סידור מחדש של סיפור משה רבנו וכו'. אבל יש משיחים בקולנוע.
דודו, שמה, ישו הוא אחד הכוכבים הראשונים של עולם הקולנוע, אם ידעת את זה.
כן, לא.
תראה, אני לא רוצה לצאת אנטי... דת, לדת הנוצרית, אבל זו דת של המון כסף, אוקיי? הדת הנוצרית, הנצרות, זה דת מאוד מאוד עשירה. בניגוד אולי ליהדות, שהיא קצת דת ענייה טיפה, אצל הנצרות...
כי גם פחות מקובל בקרב היהודים, או אצלנו, אני אשאר את עצמי, זה ספוילר, אני יהודי, אז בתי כנסת וכו', זה משהו שהוא פחות מפואר בדרך כלל מכנסיות. זה עניין של החלטה אסתטית כמעט.
בנצרות זה הכל עניין של גלם, ו... הסרט הראשון שכיכב בו ישו כדמות זה בלמעלה מ-100, למה? 115 שנה אחורה. 1902 okay. יוצא סרט שנקרא Life and Passion, כאילו החיים והפסיון של ישו, של קרייסט. וזה אחד הסרטים הארוכים בקולנוע באותם השנים, 44 דקות, שזה בערך כמו היום סאגה של 3 שעות בקולנוע.
וואו.
אז 44 דקות, זה המון סרטים היו בסך הכל, 5 דקות, 7 דקות. והסרט הזה הוא אחד הסרטים הראשונים בעולם שגם נצבעו בטכניקה מיוחדת של אז, צבעו את זה במקרול.
ממש
פריים,
צבעו,
פריים,
פריים בי פריים.
תחשוב, 44 דקות, תכפיל את זה ב...
בכל דקה בכל יש דקה, לנו 60 שניות.
שבכל שנייה יש 24 פריימים, כן, אז זה היה קצת פחות, אז זה היה 18 פריימים, אני לא
כן,
טועה.
כן, לכן זה היה מרצד כזה, הפוטג' היה מרצד.
בדיוק, וכבר אז ניסו לתאר את החיים ואת הרזורקציה, כן, התחייה וההשתנות והקסמים והניסים של ישו, וכבר אז זה היה להיט קולנועי ענק לאותה תקופה. ומאז ישו מתגלגל, יש מאות סרטים שכוללים את ישו.
ישו או גם משיח אחר, נכון?
בדיוק, בדיוק.
כי כל מה, כשאנחנו מכירים את הביטויים The Chosen One, כשמישהו נבחר לבצע וכו', זה סוג של סיפור המשיח.
נכון, וגם קומדיה אחת של מונטי פייטון ב-1979, ששם יש תינוק קטן שהוא שכן של ישו, ובטעות שלושת ה... הנביאים, איך נגדיר אותם, החכמים, באים לברך אותו בטעות ולא את ישו, ואז יוצא שכל העם רודף אחרי בריין בכלל, אחד שקוראים לו בריין, וסוגדים לו באחד הקטעים המדהימים בתולדות הקומדיה ever, קהל המון זועק לבריין, והוא אומר להם, לא, לא, you are all individuals, אתם כולכם אינדיבידואלים, ואז כולם צועקים לו ביחד, כן, אנחנו אינדיבידואלים.
זה באמת מופלא, אני לא בטוח שהיום סרט כזה היה מתקבל בברכה.
גם אז הוא לא התקבל בברכה.
אוקיי, אתה מרגיע אותי.
בוודאי, כיללו אותם בכללות של מיטה משונה וכל מיני דברים כאלה, והם כולם, ובאמת חלק מהאמת.
כולם מתים, אבל בסוף כולם מתים, זה לא חוכמה.
נכון. אבל תשמע, יש חילוקי דעות, או בוא נגיד יש ציניות של המבקרים כלפי הרבה סרטים שעוסקים בישו, מכיוון שהרבה מאוד סרטים נעשו במין פשן דתי שקצת גבר על הצד האומנותי.
או הסיפורי, אני משער.
או הסיפורי, כן, בדיוק. נכון. וגם הרבה דברים מומנו על ידי הכנסייה, וכל מיני תורמים אוונגליסטים ותורמים כאלה ואחרים ש...
אז הנה אנחנו פונים לכל מי שרוצה לייצר או ליצור סרט שמספר סיפור דתי כלשהו, הקפידו גם שהסיפור יהיה מעניין מלבד האלמנטים הדתיים, אתה צודק לגמרי.
ושהביצוע אמנותי יהיה טוב.
סרטים כמו עשרת הדיברות למשל, שהוא סרט ארוך במיוחד, אבל הוא נכתב בצורה מופלאה וכו', וכשהסיפורים טובים, והסרט כתוב טוב, אז זה מדהים.
והבמאי גדול.
כן, נכון.
הנה תראה, אומרים שהדבר אולי המוצלח ביותר, בוא נגיד אחד המוצלחים ביותר שישו מככב בהם כדמות, זו הסאגה של פרנקו זפירלי האיטלקי, שלקח את הסיפור ומתח אותו על גבי 6.25 שעות,